חזק וברוך, שבוע טוב ומבורך. רשות מרן ראש הישיבה, שם ירח אמר בטוב, ושנותו בנעימים, בבריאות איתנה, הנהורה מעניה, לא יעדי מנן זיווי ויקרא, אמן. כולם יודעים מה שרבותינו אומרים בסוף מסכת מכות, אמרו חכמים, תרי"ג מצוות נסתוו ישראל מפי משה רבנו, מפי הגבורה, 613 מצוות. רבותינו דרשו את זה מהפסוק, תורה סיווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. תורה גמרתיה 611, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו. שתי המצוות הראשונות, דיברות הראשונות, שמענו את זה ישירות מפי הבורא יתברך, השתבח שמו. תוריד מ-613, 2, יוצא 611, כי מניין תורה, זה תורה, סיווה לנו משה. משה רבנו שמענו מפיו 611 מצוות. אנחנו יודעים שעל המצוות הללו, חכמים באו וסיוו אותנו עוד 7 מצוות. 7 מצוות מדרבנן. הרב שיחיה עשה להם סימן, נע בשמחה. נע בשמחה זה ראשי תיבות של 7 מצוות מדרבנן. נון זה נטילת ידיים. עין זה עירובין. רבותינו אמרו, בשעה שתיקן שלמה המלך עליו השלום, מצוות נטילת ידיים, מצוות עירובין, יצא בת קול מן השמיים ואמרה, בינים חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. לפני שבא שלמה, אומרת הגמרא, הייתה תורה דומה לכפיפה, קופה, סל, שאין לו אוזניים. בא שלמה המלך ותיקן, אז עשה שיש לה אוזניים. כותב רבנו יוסף חיים בספר בן יהוידע, מה העניין באוזניים? למה דווקא אוזניים? מה זה אוזניים? מה העניין המשל הזה לאוזניים? הפשט הוא, סל, בשביל לתפוס אותו צריך אוזניים. אוזניים כוונה, אוזני הסל, שתי ידיות משני הצדדים כדי לתפוס. אבל למה המשילו את זה חכמים דווקא לאוזניים? אז אומר הרב דבר יפה, הוא אומר שלנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ידוע, תורה שבכתב לא ניתנה לאומרה בעל פה. אסור, תורה שבעל פה אסור לכתוב אותה, ותורה שבכתב אסור לאומרה על פה. נמצא שתורה שבכתב היא בעצם בעיניים, כי צריך להסתכל על מה שכתוב. אדם קורא בספר תורה בסיבור, אסור לו לקרוא מילה אחת מעל פה. צריך להסתכל כל מילה ומילה מתוך הספר תורה ולקרוא. תורה שבעל פה, עיקרה נאמרה כדי לשמוע אותה באוזניים, לא בעיניים. נכון, היום במשך הדורות התירו לנו לכתוב תורה שבעל פה, משומעת לעשות לשם מפר תורתך, אבל עיקר תורה שבעל פה זה באוזניים. צריך ששלמה המלך שתיקן את הדברים שהם מדברי סופרים, זה תורה שבעל פה, לא תורה שבכתב, והסביר אותם, ואנשים הבינו אותם, אז התורה הייתה דומה לכפיפה שאין לה אוזניים, עד שבא שלמה ותיקן לאוזניים. על כל פנים, שלמה המלך תיקן עירובין ונטילת ידיים. חכמים באו ותקנו עוד כמה דברים, והם ראשי תיבות שלהם, כמו שאמרנו, בשמחה. נע זה נטילת ידיים ועירובין, בשמחה. ב' זה ברכות, ידוע רוב הברכות שיש לנו, זה תקנה של דרבנן. חוץ מברכת המזון, שהיא מצווה מן התורה, כמו שכתוב מפורש בפסוק, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. שאר הברכות שיש לנו, כל ברכות הנהנין לפניהם ולאחריהם, זה מדרבנן. לגבי ברכות התורה יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, אבל שאר כל הברכות זה מדרבנן, זה ב'. שין, הכוונה שבת. שבת זה נר שבת. נר שבת שיש לנו מצווה להדליק בערב שבת נר, הגמרא אומרת, זו חובה, זו מצווה מדרבנן, שום שלום ביתו, שאדם יראה מה הוא אוכל, איפה הוא הולך, לא כמו הקראים שהם יושבים בחושך, רשעים בחושך ידמו. חכמים תקנו לנו מערב שבת להדליק נר, שכל אדם יהיה לו נר דלוק בביתו, זה מצווה מדרבנן. זה שין. מם זה מגילה, מגילת אסתר שאנחנו קוראים ביום פורים, זה מצווה מדרבנן, תקנת חכמים, לפרסם את הנס. חטא זה חנוכה, כמו שעשינו עכשיו, שבועות האחרונים, הדלקנו נרות החנוכה, זה מסוים מדרבנן, זכר גם כן לנס, לפרסם את הנס, והי זה הלל. הלל, להלל השם יתברך, יש לנו 18 יום שיחיד גומר בהן את הלל, זה תקנה של חכמים. יש שאנחנו מוסיפים לפעמים, קוראים את הלל בדילוק, כמו בראשי חודשים, זה לא מתקנה של חכמים, זה מנהג, כמו שרבותינו אומרים, לכן יש מחלוקת הפוסקים לברך או לא לברך, אבל שאר ימים שגומרים בהם את הלל, כמו ימי סוכות, ימי החנוכה שגמרנו בהם את הלל, יום ראשון של פסח, שבועות, אלה מסווה מדרבנן לקרוא את ההלל ולגמור את ההלל. אז יש לנו 7 מסוות מדרבנן, כמו שאמרנו, הסימן שלהם נע בשמחה. זה מה שידוע, ביחד תרי"ג ועוד 7 זה 620, כמניין כתר. אנחנו קיימים את המסוות, מתקנים בעולמות העליונים, כתר העליון, יש בזה עניין גדול. אבל צריך לדעת שזה רק 7 מצוות שחכמים תקנו לנו לעשות, מצוות עשה שחכמים תקנו לנו לעשות. אבל יש לנו בתורה הרבה מצוות שחכמים תקנו לנו שלא לעשות. הרבה גדרים וסייגים שחכמים תקנו לנו הרבה מאוד. לא 7 ולא 70. יש לנו בכל המצוות של התורה הרבה מאוד שחכמים תקנו לנו כדי שלא נבוא להיכשל באיסור. ידוע מה שרבותינו אומרים במסכת יבמות, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. הגמרא שם מדברת על שניות, יש עריות שהן אסורות לאדם מן התורה, אדם לא יכול לקח כל אישה, אישה שקרובת משפחה שלו כמו אחותו, אמו וכו', אסור מן התורה לישא אותה. אבל יש קרובות אחרות שהתורה לא אסרה, כמו אם אמו, אם אביו, זה שניות מדברי סופרים. זה תקנו חכמים. למה תקנו חכמים את השניות הללו? ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. כלומר, התורה מסווה את חכמים שישמרו על התורה. התורה נתנה לנו תרי"ג מצוות. אבל אם לא היו בהם חכמים ועושים לנו גדרים וסייגים, אדם חלילה יכול לבוא ולהיכשל באיסור. אדם אומר, הולך עד הקצה האחרון, אומר, אני לא אכשל באיסור. אבל מספיק מעידה קטנה יצרה יבוא אליו ויפיל אותו חלילה. משל למה הדבר דומה? לאדם שהולך נוף מרהיב, הולך על הרים, גבעות, עולה על גבי ההר להסתכל על הנוף שיש. אם הוא טיפש, אז הוא ילך בקצה ההר ממש, על הקצה בדיוק, רוצה להסתכל, להסתכל עד הסוף מה יש, למטה למטה. אבל אם חלילה תהיה לו מעידה קטנה, אבן מכשול, הוא ייפול ולא יגיע לחסי ההר עד שיהיה וכו' וכו'. אבל אם הוא חכם מה עושה, הוא הולך יותר פנימה, שגם אם ייפול וגם אם יקרה איזה משהו, הוא עדיין נמצא בתוך ההר, לא ייפול למטה. זה בדיוק מה שחכמים רצו לנו לעשות. כשחכמים תקנו לנו את הסייגים והגדרים, זה לטובת האדם שלא ייכשל חלילה באיסור, שלא יבוא חלילה ליפול באיסור ויעבור לאיסור תורה ועונשו חמור, באו חכמים והרחיקו אותנו מן האיסורים. אבל צריך לדעת שיש מחלוקת בין הרמב״ם להרמב״ן, האם כל המצוות שחכמים תקנו לנו, האדם שעובר המצוות חכמים, האם יש בזה סרח איסור תורה או לא? הרמב״ם יש לו ספר המצוות כידוע, רבנו הרמב״ם היה מעמודי ההוראה, מרן קורא לו עטרת תפארת הפוסקים, זכה להתפרסם בעיקר בחיבורו הגדול משנה תורה, ספר שמכונה היד החזקה, 14 ספרים שהרמב״ם כתב וחלל בהם כל התורה כולה. מהראש, מאלף ועד תו, מההתחלה עד הסוף, ממש, לא נעלם דבר. כל מצוות שהיו, מצוות שיהיו בזמן ביאת המשיח, הכל הרמב״ם כלל בחיבורו הגדול משנה תורה. ספר נפלא עד מאוד, שמי שלומד אותו לאט לאט רואה שבכל מילה ומילה הרמב״ם כלל, התכוון למה ש... לדקדוק עד הסוף, סחות לשונו משהו פלא פלאים. זה ספרו של הרמב״ם שהוא כתב אותו בלשון הקודש. שאר הספרים של הרמב״ם שיש לנו, אם זה תשובות שלו, הגרות שלו, או שאר ספרים, כתב אותם מלשון ערבית כידוע. לפני שהרמב״ם כתב את ספרו משנה תורה, כתב זה ספר המצוות. ספר המצוות הוא לא בכלל ספר משנה תורה, הוא בשביל מניין המצוות בלבד. הוא נכתב בלשון ערבי ותורגם לאחר מכן. הרמב״ם מתחילת הספר כותב שרשים כדי איך למנות את מניין המצוות. נכון שיש תרי"ג מצוות, חכמים, כמו שאמרנו, חכמים אמרו לנו שיש תרי"ג מצוות שנסתווינו מאת משה רבנו, אבל מה הם המצוות, איך תמנה אותם? אז זה שיטות שונות, ידוע שבהג מנה מה שמנה, והרמב״ם חלק עליו בכמה דברים, וכתב שרשים. דרך אגב, אומרים שרשים ולא שורשים. הרב שיחיה תמיד מזהיר על זה. אנשים היום חושבים בטעות, אומרים שורשים, אומרים שורש, אז זה שורשים לכאורה ברבים. אבל יש לנו כמה פסוקים מפורשים, שמפורש, יפרח כשושנה ויח שרשיו כלבנון, מעל יובל שלח שרשיו וכו'. מצד שני, אנשים טועים להגיד ארוחת צהריים. מה זה צהריים? אין מילה כזאת צהריים. צהריים, ויבוא עד בו יוסף בצהריים, קראנו פרשה שעברה, הערב הבוקר וסהוריים השיחה והמרה ישמע קולי. תמיד כתוב סהוריים בקמאס חטוף. אותו דבר יש אנשים טועים בקדיש, קודם אבונד בשמיה, אומרים קדם. גם שם זה טעות, יש לנו שווה קמאס, זה קמאס חטוף, צריך לבטות אותו כמו חולם. נחזור לעניין, שרשים, אז הרמב״ם כותב בשורש הראשון, שלא למנות מצוות מדרבנן, וחולק על דברי בהג שאומר שמונים מצוות מדרבנן, הוא מנה כמה מצוות, והרמב״ם שולל את זה. הוא מוכיח ומעריך לשלול שזה לא נכון. הרמב״ן, כידוע ה-IC, כתב השגות על הרמב״ם, בתוך הדברים שלו שמה, הוא מיישב את דברי בהג בכל העניינים, בתוך השאלה שמה הוא נכנס, לפי פשט הרמב״ם שם ובהלכות ממרים, משמע הרמב״ם כותב שמי שעובר על אחת ממצוות מדרבנן, הוא עובר עליו שלא תסור. לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. הרי ידוע מה שהגמרא אומרת מסכת שבת, אנחנו על מצוות מדרבנן, כמו נטילת ידיים, כמו נר חנוכה מברכים, נר שבת, מברכים שקדישנו במצוותיו וסיוונו. שואלים חכמים איפה סיווה אותנו, וכי זה מצוות מדרבנן אמרנו, השם לא סיווה, זה חכמים תקנו. אז הגמרא אומרת, מפסוק שאל אביכם ויגדך, פסוק לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. נמצא אומר הרמב״ם, לכאורה יוצא מדבר הרמב״ם, שמי שעובר על מצוות מדרבנן, עובר גם על איסור תורה. לא עובר רק לדבר דרבנן, אתה עובר, כי התורה אמרה לחכמים לעשות גדרים וסייגים במצוות. אז ממילא מי שעובר עליהם, עובר על איסור, גם עשה וגם לא תעשה. והרמב"ן עליו השלום, בחוכמתו הגדולה, הוא הוריך להרחיב והביא ראיות מכל התלמוד. זה פלא פלאים, הרמב"ן עליו השלום, הוא היה רחוק מהרמב"ן במאה שנה בערך, אבל גם הוא היה מגדולי הראשונים, ממש כל התורה שטוחה לפניו, בזמנם לא היו לא מחשבים ולא ספרי עזר ולא שום דבר, אפילו ספרי דפוס לא היו, הכל בכתב יד, אבל רואים כל התורה הייתה גלויה לפניו, מביא מכל התלמוד מכמה מקומות שמסינו בתלמוד שמכילים בדברי סופרים, כלל ידמיד ידוע, ספקה דו הייתה לחומרה, ספקה דו רבנן, לכולה, ועוד. הרבה מאוד מקומות הרמב״ן מביא שהם במצוות דרבנן, בדברים דרבנן, אנחנו מכילים יותר. כמו אומרת בעירובין, בדברים דרבנן עושים מעשה, ואחר כך מותבינן תויבטה, אחר כך מקשים קושיות. אם זה דאורייתא, אז מה ועוד? אז הוא מקשה ודוחה את זה. יש הגאון לב שמח, רבי אברהם מליגרי, גם כן יש לו חיבור על ספר המצוות, ושם הוא מנסה, הוא מיישב את דברי הרמב״ם, מהשגות הרמב״ן. הוא מריח, גם הוא היה אחד מהגדולים. הוא, עליו השלום, מוסיף עוד ועוד מקורות מהתלמוד, מכל מיני מקומות שמכילים את הרמב״ן. אני אומר, מה שהבאת הרמב״ן זה לא מספיק, יש עוד. אבל הוספתי קמח, הוספתי מים, אומר, בסופו של דבר הוא מיישב שכל מה שהרמב״ם כתב, שמי שעובר על איסור דרבנן, זה עובר גם על איסור דאורייתא, זה דווקא בבית דין הגדול, וכשעושה במרד להורות כמו זקן ממלא. זקן ממלא לא תעשו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, אדם עלה על בית דין הגדול ויפסקו מה שפסקו, אסור לו להורות אחרת, אפילו אם זה דברים שהם למדו בגזרה שווה, זה לא דברים מפורשים בתורה וכדומה. אבל בדברים שאדם עושה בגלל שעבר על עבירה מדרבנן, אין בזה איסור דאורייתא. ככה הוא מסיק, יש בזה עריכות ופוסקים. אבל הכל פנים, איך שלא יהיה, צריכים אנחנו לדעת שגזרות שחכמים תקנו לנו הם לא דברים קלים. הגמרא אומרת מסכת עירובין, יותר מהמה בני זהר, עשות ספרים הרבה אין קס. הוא אומר, בני זהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה. שדברי תורה יש בהם עשה ולא תעשה, לא תמיד יש חיוב מיטה על מה שאדם עובר על דברי תורה. אבל במצוות ודרבנן, בדברי סופרים, כל העובר על דברי חכמים חייב מיטה בר מינן. ככה גם הגמרא אומרת במסכת ברכות, כל העובר על דברי חכמים חייב מיטה. למה חייב מיטה? ידוע, כדומר, באותה נבי שישראל היה חכם אחר, שאל אותו המלך, מה זאת אומרת? מצוות דאורייתא, אתה אומר, לא נורא, בדיל ויעבור, אבל עשה, עושה תשובה, מיד מתכפר לו, ואילו כאן עובר על דברי חכמים, חייב מיטה, אז אמר לו, אדוני המלך, אם אתה, אדוני המלך, חקקת חוק, חוק מסוים, יבוא מישהו, יעבור על החוק, רואים אותו שהוא עובר, מה עושים לו? לוקחים אותו לבית משפט, שמים אותו בצוהר, עושים לו בית משפט, ואחר כך מה יעשה דינו? ואילו, אם יבוא אחד, ירצה להיכנס לארמון שלך, אדוני המלך, ויש שם שומר, שומר עומד בפתח, כל מלך יש לו כמה שיותר מכובד, יש לו שומרים, עם נשק, באו להיכנס, אמר לו, לא, אתה לא נכנס, אמר לו, לא, אני רוצה להיכנס. התחיל להריב איתו, מה עושה? הוא רואה שהוא בא להיכנס, יורה עליו, ממית אותו במקום, אומר לו, מה, השומר הזה יותר חשוב ממך, אתה חקקת חוק, הוא עבר לחוק, לא הורגים אותו. אלא זהו בדיוק. חכמים הם השומרים של התורה, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. חכמים עשו גדרים בתורה הקדושה. מי שעובר, פורס גדר, ישכנו נחש בר מינן. למה? כי זה המסוכן, אם מתחילים לפתוח את הפתח, אחר כך לא יישאר כלום. דבר כמה שהוא יותר יקר, שומרים עליו מכל משמר. יש לנו, אדם יש לו כסף, הרבה כסף, הוא שומר את זה בכספת, שומר את זה לפנים ולפנים ולפנים ולפנים, כי זה דבר חשוב. התורה יקרה לנו מפז, כל מצווה בתורה היא כמו יהלום גדול. אם חלילה יפגעו בתורה, זה הפסד ענק. לכן באו חכמים וגדרו לנו כמה גדרים. ואסור לנו חלילה לזלזל בשום דבר, אפילו שהוא מדרבנן. אז אני רוצה ברשותכם לומר כמה דברים בעניינים דרבנן, שחכמים תקנו לנו והזהירו אותנו ושמרו וגדרו לנו ביום שבת. המשנה במסכת בסב דף למדבר אומרת, כל שחייבין עליו משום שבות, משום רשות, משום מצווה בשבת, חייבין עליו ביום טוב. הכוונה, כל דבר שאסור לעשות אותו בשבת, מדברי סופרים, לשון חייבין לאו דווקא, בדרך כלל חייבין זה חייב דאורייתא. כאן זה הכוונה אסור מדברי סופרים. לפעמים יש חייב מרדות, אבל זה, כאן המשנה נקטה משום מה, לשון חייבין עליו, כל שחייבין עליו, משום שבות, משום רשות, משום מצווה, חייבין עליו בין בשבת, גם ביום טוב. מסכת בסא עוסקת בעיקר בהלכות יום טוב. זה עיקר המסכת. משום מה נתקנית מסכת בסא. איני יודע מה הטעם. בזמן הראשונים באמת כינו מסכת בסא מסכת יום טוב. ידוע, מרן החידה עליו השלום תיקן קריאה לחנוכת הבית. אדם בונה בית חדש, מצווה שיעשה חנוכת הבית. יביא 10 אנשים אם יכול, אם זה תלמידי חכמים, יקראו קריאה. יכין להם סעודה, יברכו, כדי לחנוך את הבית בדברי תורה, תחילת בואו של האדם, לפני שישן בו, אפילו פעם אחת, יעשה חינוך הבית. זה מצווה גדולה וזה שמירה לבית. אז הרב חידה תיקן קריאה. מה הקריאה שקוראים שם? מסכתות, משניות, ראשי תיבות, בית. מה הם? בית, בית זה ברכות. יוד זה יום טוב, דהיינו מסכת בסא, ותו זה תמיד. אחר כך קוראים קצת זוהר, הרמב״ם. אבל יום טוב, זה מסכת בסא. באמת, כל המסכתות, אם נסתכל, הם נתקנו על שם העניין שיש בהם. מסכת ברכות, היא לא מתחילה ברכות, היא מתחילה ממתי קוראים את שמה בערבית. ואף על פי כן קוראים לה מסכת ברכות, כי עוסקת, אחות ברכות, אחות תפילה, אחות ברכות. מסכת שבת, מתחילה יסיעות השבת, לא קוראים לה מסכת יסיעות, קוראים לה שבת והשבת. עירובין אותו דבר, מתחילה מבוי שהוא גבוה למענו ישים אמה, קוראים לה עירובין כי זה בכלל עירובין, וכן ושאר. משום מה המסכת הזאת בשר קוראים לה בשר, הנה יודע הטעם. כל פנים בראשונים באמת קינו אותה מסכת יום טוב, היא עוסקת הלכות יום טוב, אבל מביאה את ההלכות הללו, שהם שייכים גם בשבת וגם ביום טוב. המשנה באה לומר שבין בשבת בין ביום טוב אסורים, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. מהם הדברים שהמשנה מונה? אז המשנה מונה כמה דברים. דבר ראשון, המשנה מונה דברים של שיבות, דבר של רשות, דבר של מצווה. המשנה מחלקת את זה שלושה חלקים. דבר שרש"י מסביר מה ההבדל בין שבות לרשות למצווה. שיבות פירושו דברים שאין בהם סרח מצווה בכלל. זה שבות, שבות כל מצוות חכמים, כל דבר שחכמים אסרו לנו לעשות נקרא שבות, תשבות ואל תעשה אותו. ויש דברים של רשות שיש בהם סרח מצווה, קצת מצווה, לא כל כך, אבל גם הם אסורים. יש דברים של מצווה ממש ואף על פי כן אסורים. והמשנה מונה, דברים של שבות, אין עולין באילן ואין רוכבין על גבי בהמה, ולא שותין על פני המים, לא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין. זה דברים של שבות. ויש דברים של רשות, לא דנין ולא מקדישין ולא חולסין ולא מייבימין. ודברים של מצווה, לא מקדישין, לא מעריכין, לא מחרימין ולא מגביעין תרומות ומעשרות. ואני אסביר מה שנוכל מעט מכל דבר. המשנה מתחילה אין עולין על גבי, אין עולין באילן. קודם כל לא עולין באילן, אסור לנו רבותינו שאדם ישתמש באילן, לא יעלה על גבי האילן ולא רק לא לעלות על גביו, אילן זה עס, יש לו עס נטוע בשדה, בחסר, בגינה, אסור לעלות על גבי האילן, גזירה שמי יתלוש, לא רק לעלות עליו ממש אסור, אלא גם להישען עליו, להסמך עליו ממש בשמיכה גמורה אסור, למה? גזירה שמי אדם יתלוש ממנו איזה דבר. חכמים אסור לנו את זה, וצריך אדם להיזהר. רבותינו גמרא מסכת שבת, וככה נפסקה הלכה, שגם שדדי האילן אסורים. מה מותר לשמש באילן? רק שדדי שדדים. פירוש הדברים, שלא רק לעלות על גבי האילן ישען עליו ממש אסור, אלא גם אם יש דבר שהוא קשור לאילן, אסור להשתמש בו. יש כאלה, יש להם נאמר חסר, גרים במושב, יש להם חסר, ויש להם עשים וחסר, נטרו עשים שם, ורוצים לעשות נדנדה לילדים. קושרים פה חוט, פה חוט, ויש נדנדה באמצע. רוצים לשבת עליה בשבת, להתרווח, לנוח, עונג שבת, צריך לדעת שזה אסור, כי נמצא שמשתמשים באילן. אבל אם יגיד לי, אני לא משתמש באילן, לא נוגע באילן עצמו. נכון, באילן עצמו אתה לא נוגע, אבל אתה נוגע במה שקשור לאילן, זה נקרא שדדי האילן, גם שדדים אסורים. רק שדה שדדים זה מותרים, אם היה יתד באילן והיה שם מסל, מותר להשתמש מסל, לקחת ממנו לשים בדבר. אבל להשתמש באילן או בשדדי האילן זה אסור. בירק מותר, בירק דעת מרן שמותר, יש חולקים להלכה פוסקו הפוסקים, כך פוסק גמרא ומנחת אהבה, שאפשר. יש מחמירים בזה. אבל בדבר שהוא לא קשה לקל ללכת על דשא בשבת, אין איסור לכל הדעות, אפשר ללכת על דשא וכדומה, אבל להשתמש באילן שהוא קשה, אסור להשתמש בו. וכן לא רוכבין על גבי בהמה, היום זה כבר לא מסלול, לא מכירים בהמות, איפה אנחנו מכירים, לא רואים. אולי אלה שגרים במושבים, יש להם בהמות וכדומה, רוצים לעשות טיול על גבי הסוס בשבת, אסור. למה? גם כן גזרו רבותינו שמי יכתוב זמורה וינהיג את הסוס וכדומה. וכן אין שתין על פני המים, ללכת לים בשבת, לא רק שהאיסור הוא ללכת לים, איך להגיע אליו, חלילה במכונית וכדומה שזה איסור, פשוט, אלא אפילו אדם שיש לו נהר או ים לידו, או גר ליד ים, אסור לשוט על פני הים, גזזו חכמים שמי יעשה חבית של שייטים, שמי יעשה איזה דבר כדי שיסוף ולא יטבע, יכול לתקן, יבוא לעשות איסור בשבת. וכן גזרו רבותינו, לא מטפחין ולא מספיקין ולא מרקדין. מה פירוש? לא מטפחין פירוש להקות כף אל כף, אסור למחות כפיים בשבת, שרים שירי שבת, רוצים לעשות אווירה יותר טובה, רוצים למחות כפיים, אסור למחוא כף בשבת. וכן לא מספיקין כף על ירך, ולא מרקדין, לא עושים ריקודים. כמה ששמחים, רוצים לשמוח, שמחה גדולה, חשובה, יפה, אבל לא לעשות את הדברים הללו. למה? גזירה, אומרים רבותינו, שמי יתקן כלי שיר. אם נתיר לאדם להקות כף על כף ולרקוד ולעשות, אז יביא איזה דרבוקה, יביא איזה נגינה, כלי נגינה, ויחיל לעשות. אז מה אם יביא כלי נגינה? וינגן בכלים, מה האיסור שיש בזה? איזה איסור תורה יש בזה? גזירה שמי יתקן כלי שיר, יבוא לתקן, יהיה לו שם איזה דבר מקולקל, וימתח, ימתח איזה חוט בכינור וכדומה, גזירה שמתקן אסור חכמים לעשות כל הדברים שיש חשש מכשול. ידוע מה שהתוספות כותבים, מסכת בסעד דף למד, הגמרא שמה מביאה איך אנחנו מרשים, אנחנו רואים אנשים עושים, מטפחין, מרקדין, מספיקין, ולא מוחים בידם. אמר לו, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. כלומר, זה באמת איסור. אבל מה נעשה? אנחנו יודעים שאם אנחנו נעיר להם, הם לא ישמעו לנו. אז אנחנו מעדיפים לשתוק, וזהו. כותבים התוספות, כל זה היה בזמן רבותינו, שהיו בקיאים לתקן כלי שיר. אבל בזמננו אין לנו בקיאות לתקן כלי שיר, ולכן מותר, לפי תוספות, מותר לטפח, לרקד, למחוא כף, לעשות ריקודים, אין בזה בעיה. מרן הבית יוסף, סימן של למתת, כן, סימן של למתת, מביא את דבריהם של תוספות, ומאיר לכאורה, אנחנו יודעים, דבר שתקנו לנו חכמים, אנחנו לא יכולים היום לבטל אותו. הרבה דברים תקנו חכמים, שיש טעם שהיה בזמנה, ולכאורה בזמננו הטעם הזה לא שייך. ואף על פי כן, אנחנו ממשיכים. כמו למשל, חזרה, חכמים תקנו לנו לעשות חזרה, אנחנו מתפללים 18 בלחש, לאחר מכן של הסיבור אומר את התפילה בכל רם. למה? כדי להורסים משאינו בקי, כך אמרו רבותינו. היום ברוך השם כולם בקיים, יש לנו סידורים, כולם יודעים לקרוא, ולמה בכל זאת עושים חזרה? אלא מה? חכמים תקנו, אנחנו לא משנים את התקנה. אם כן, למה כאן התוספות אומרים שאפשר לשנות? דרך אגב, בחזרה יש גם טעם ידוע על פי הסוד, מובא בן איש חי מביא, יש טעם על פי הקבלה למה עושים חזרה, גם שאנחנו בקיאים, וגם באמת, גם היום בזמננו הרבה אנשים לפעמים, שהם לא יודעים להתפלל. נכון שסתם אדם יודע, אבל ראינו בעינינו כמה אנשים, פרט אנשים מבוגרים שבאים, לפעמים מגיעים למצב כזה שהם מסכנים, הם כבר לא יודעים, הם לא נמצאים במקום בכלל, אבל הם, אם הם מחשיבים, הם עונים אמן, הם שומעים ועונים. אז בשבילם ודאי שצריך לעשות חזרה, לא כמו שאלה, יש כאלה שרצו לבטל את החזרה היום בזמננו, חלילה וחס, חזרה נשארת. והרמב״ם כותב בתשובה, אף על פי שהחזרה היום בזמננו יכולה בקיאים, אבל כשחכמים תקנו את החזרה, לא תקנו אותה רק לאנשים שלא בקיאים. יש 10 אנשים, חסידים, קדושי העליון, בקיאים בכל התורה, כולם מתפללים מעניין של מקובלים. הם לא עשו חזרה, הם עושים חזרה, גם בזמן חכמים תקנו לעשות חזרה גם במקרה כזה, לכן אסור לבטל חזרה. אבל הרבה דברים שאנחנו יודעים שלא מבטלים. איך היום אנחנו, איך התוספות אומרים שהיום נבטל את ה את החז... מותר מותר למחות כפיים, תוספות אומרים, כי היום אנחנו לא בקיאים. אז מה אם אתה היום לא בקיא? חכמים בזמנם היו בקיאים ותקנו. אומר מרן, הם מדמים את זה למה שהיום ידוע, חכמים בזמנם אסרו לנו לשתות משקין מגולים. משקש ומגולה, יין, מים וכדומה שנשאר מגולה, בזמן רבותינו היה אסור לשתות אותו. למה? חששו חכמים שמנחש בא ושתה ממנו והטיל ארס שם. וחלילה זה מסוכן, ולכן אמרו חכמים לא לשתות. ואף על פי כן, כתבו הפוסקים, היום בזמננו שאין נחשים מסויים, מותר, ככה מרן פוסק ויורה דעה גם כן, שבזמנם לא היו נחשים מסויים. יש לפעמים פה ושם, אבל זה לא מסוי, לא תקנו חכם, בזה לא צריך לחשוש. אז התוספות מדמים זה לזה. ככה, תוספות גם כן, אמרו כיוצא בזה, לגבי מים אחרונים. מים אחרונים, ידוע, אחרי שאדם אוכל סעודה, מסווה לעשות מים אחרונים. אמרו חכמים, מים ראשונים מסווה, מים אחרונים חובה, יותר ממסווה, יותר ממים ראשונים. למה? מפני שמלח סדומית יש, שבתוך האוכל, לפעמים יש מלח סדומית, יכול חלילה לסמא את העיניים, ולכן אמרו חכמים אסור. תוספות אומרים היום, אין מלח סדומית בינינו, אנחנו לא צריך לעשות. גם על פי, גם בזה, אנחנו לא מבטלים מלח סדומית, גם על פי הסוד ידוע יש טעם, וגם הרמב״ם אומר שיש מלח אחר שהוא כמו מלח סדומית, נכון? אנחנו לא גרים ליד סדום, אנחנו לא נמצאים שם. אנשים שהיו רחוקים בזמנם בארצות אשכנז, בארצות ספרד, אין להם שום קשר לסדום. אף על פי כן, אולי יש מלח שיש לו אותה תכונה ויכול להגיע לידי סכנה, לכן באו חכמים, לכן תמיד צריך לעשות מים אחרונים. אבל תוספות אומרים שמה לא לעשות, וגם פה הם מתירים למחור כף וכדומה. זה בליישב את דברי התוספות, זה לא ממש דומה, לא נעריך עכשיו, אבל התוספות מרן ככה מיישב למה התוספות אמרו שהיום אפשר לבטל. אבל אחר מכן מרן מביא שמדברי כל הפוסקים משמע לא כמו התוספות. כולם העתיקו את ההלכה הזאת גם בזמננו, גם היום, וגם לא בטוח שלא בקיאים. אין אנשים היום מומחים לתקן כלי שיר, וכי בזמן חכמים כולם היו מומחים, כולם היו נגנים, לא כולם היו נגנים. אף על פי כן, חכמים עשו כי יש אנשים, אז גם בזמננו יש אנשים שידעו, לכן אסור. למעשה, מרן פסק שאסור. הרמ"א הביא שיש כאלה מקילים, אבל גם אצל האשכנזים, וכולם הסכימו. רק מוטב שיהיו שוגגין, ולא יהיו מזידין, יש להם מה שיסמוכו, אבל לכן תחילה, כל שכן לדידן הספרדים, אסור בשבת למחור כף אל כף. אסור להקות על השולחן כדרך המשוררים. אסור בשום פנים. מתי, מה כן מותר לעשות? למחור כף מאחורי היד. יש ידוע בירושלמי סיפור ידוע שבזמן שמחה של רבי שמעון בן רבי רבי שמעון בנו של רבנו הקדוש התחתן ובביתו של רבנו הקדוש עשו שבת חתן ובאו אנשים ושרו שירי שבת ושרו שירים חשובים ומחו כפיים. איך מחו כפיים? מאחורי היד, מאחורי מכף, מאחורי מאחורה. זה בשינוי. ותראו, עבר רבי מאיר שם, ושמע אותם מוחאים כפיים, אמר, מה זה, מחללים שבת במקום הזה? בית של רבי, מחללים שבת, איך יכול להיות? בא יצא רבי אמר, מי זה בא לרדותינו בתוך ביתנו, ויצא לראות את רבי מאיר, ורבי מאיר שמע כך שהוא בא לראות אותו, אמר, מי זה בא לרדותינו? אז אמר, אז הבין שכנראה הם עשו כדין, ואז הוא הלך, ברח כביכול, ואז רבי אומר שראיתי את אחוריו, את העורף שלו מאחורה. בזכות זה זכיתי לתורה. זה תוספות כותבים במנחות, שאפשר, זה מה שאומר רבי במסכת עירובין. רבי אמר, מה שאני מחודד יותר מחבריי, בגלל שזכיתי לראות את רבי מאיר מאחוריו. אם הייתי זוכה לראות אותו מלפניו, על אחת כמה וכמה. התוספות מביאים שיש גורסים שם במקום רבי רב. על כל פנים, מהירושלמי הזה משמע שמותר להקות מאחורי כף היד, כי זה בשינוי. אמנם זה לא מוסכם, מן רבי מאיר לכל העשר, יש מחמירים, אבל מרן פסק שמותר לעשות כן. דהיינו מותר, אדם שרוצה למחוא כפיים, יש שמחה, רוצה למחוא כפיים, מותר למחוא כפיים רק בשינוי מאחורי היד, אבל לא כרגיל. אותו דבר להקות על השולחן, רוצים לעשות הקעות על השולחן כדרך המשוררים, אסור, רק בשינוי. לנגן בכלי, בשינוי, אומר המשנה ברורה, זה לא יעזור. אדם רוצה להביא דרבוקה ויגיד, אני אעשה מאחורי היד, לא אעשה כרגיל, אני אעשה מאחורי, זה לא יעזור לו. כי זה, סוף סוף, זה כלי שיר, זה יותר חמור, דיינו שאנחנו מכילים באחורי היד, אבל ככה לא. אם אדם רוצה להשתיק את הציבור, יש רעש, רוצה להשתיק אותם, רוצה למחוא כפיים, רוצה לקוט על השולחן כדי שישתיקו, אפשר להקל, משנה ברורה דעתו בזה כאלה להחמיר נראה, אבל בערות יש מצליח אחרו שאפשר להקל, כי לשון הרמב״ם ומרן משמע דווקא כדרך המשוררים. דווקא אם עושה דרך שירה, אבל אם זה בשביל להשתיק, אז זה מותר. אבל צריך להיזהר לא להקות, לא בכף, לא במזלג, לא בכלי, לא ביד, בשום דבר, וגם לרקד, לרקוד, רוצים לרקוד, רוצים לשמוח, לעשות ריקודים, גם זה לא. יש מאשכנזים שמקילים בזה, חסידים אולי שמחים, מקילים. מרן עובדיה עליו השלום כותב, גם בעומר, גם בחזון עובדיה, מביא שיש כאלה שחכמי אשכנז כתבו להקל, אומר, לא, מה הם רוצים? שמחה? השמחה היא קרה בלב, לא צריך לסמוך. זה מה שעשו לנו חכמים, זה השמחה האמיתית. כשאדם מקיים מצוות רבותינו, פקודי השם, ישרים, משמחי לב, אי אפשר לעבור על דברי החכמים בשביל זה. הוא מקל רק אם עושים, הולכים, לא עושים ריקודים רק ללכת, אז זה אומר, אפשר, על פי זה מיישב, מה שאמרו, לא היו ימים טובים לישראל, כי ט"ו באב אחרי יום הכיפורים, שבהם בנות ישראל עושות וחולות בקרמים, מלשון מחול, איך עושים מחול בכיפור, אז אולי עשו רק הליכה ככה במחול, בסיבוב, אבל לא שבאמת רוקדים, לרקוד כדרך ריקוד, הדבר אסור. זה דברים הראשונים. לאחר מכן המשנה ממשיכה, כמו שאמרנו, לא דנים ולא מקדישין ולא חולסין ולא מבימין. אסור לעשות דין בשבת. למה? גזירה שמכתוב, וכן אסור לקדש אישה. רוצים לעשות חתונה, לא עושים חתונה בשבת. למה לא עושים חתונה בשבת? אסור לקדש אישה בשבת. יש תשובה ידועה של הרמ"א עליו השלום, ששם היה סיפור ארוך שהייתה בת אחת שדיברו שתתחתן, תנסה לפלוני וקבעו כמה נדוניה ייתנו לו, לאחר מכן לא עליכם מת אביה, נשארה יתומה ועבר זמן, אחר מכן הקרובים אמרו שהם ייתנו את הנדוניה ובזמנם היו עושים את עיקר החתונות שלהם בערב שבת. דרך אגב, לדעת שגם בערב שבת לקדש זה לא מוסכם. לדעת הרמב״ם, הרב המגיד, הרמב״ן, זה אסור. הם לומדים ככה בגמרא מסכת כתובות, משום שמי יהיה חילול שבת בדבר, והם נכנסים לשבת, עושים כל מיני דברים. אבל יש ראשונים שמתירים, מרן פסק באבן העזר שפשט המנהג להתיר, לעשות קידושין, נישואין בערב שבת. בזמנם הם מתחתנים בערב שבת, עשו חתונה, עשו חופה, כלה, הכינה את עצמה, באו לחופה, באו כל המוזמנים, אבל חתן אומר, לא קיבלתי את הכסף של נדוניה, הבטיחו לי כך וכך, לא קיבלתי. אמרו לו, תשמע, בסדר, אחרי השבת נביא לך, נעשה לך. שום דבר, הוא כעת לא שומע, חירש לא ישמע, לא מוכן, לא מוכן, לא מוכן, נכנסו עד, הוא אומר שהצליחו לשכנע אותו, זה כבר נכנסה שבת, כבר הגיע שעה 7-8 בערב, לילה. הרמק התיר לעשות קידושין, עשה קידושין ונישואין באותו לילה, ותהום כל העיר, יעברו כל במחנך, עשה דבר כזה, ואז הרמק כתב תשובה, בעריכות הוא שמח בעיקר על רבנו תם, רבנו תם סובר, שאם אין לו אישה או בנים, עדיין לא קיים פריה ורבייה, זה מותר, כי המשנה אמרה משום רשות, לא משום מצווה. יש מחלוקת ראשי לרבנו תם, בפירוש הסוגיה שם, מפה לרבנו תם, אם יש מצווה בדבר, מותר לעשות קידושין בשבת. ואז סמך עליו, אפילו שרבן אותן למעשה לא עשה כך, אבל בכל זאת, זה מה שהרמ"א כתב, הביא את זה גם בשולחן ערוך סימן של למתת. הוא אמר, אבל לא לסמוך על זה, רק בשעת התחה גדולה, שלא לבייש בת ישראל. וכשלא היה ברירה, התיר. אבל באופן הרגיל, אסור לעשות קידושין בשבת. ואחר כך המשנה ממשיכה, גם לא מקדישים, אסור להקדיש, אסור להעריך דבר, להחרים דבר, לא מגביעים תרומות ומעשרות, לא מפרישים חלה בשבת וכן הלאה. מתוך כל מה שחכמים רבותינו תקנו לנו עוד דברים, מכללם התעניות. השבת הכרזנו על התענית של סום 10 בטבת, שיחול ביום שלישי הבא עלינו לטובה. לא כולם נוהגים להכריז, אשכנזים קדומים לא מכריזים, בחוץ לארץ אצלנו לא הכריזו, אבל בארץ ישראל נוהגים להכריז. ודרך אגב, שכאלה כשמכריזים עומדים בשעת ההכרזה. זו טעות, אין צריך לעמוד. כשעושים מכריזים על החודש, שיהיה ראש חודש ביום פלוני, יש אחרונים שכתבו לעמוד, כי עושים קידוש לחודש מעומד, וגם בזה לא מוסכם, יש הרבה שלא עומדים ולא חייב לעמוד, חלק שעומדים, יש להם מה שיסמוכו. אבל כאן בתענית אין שום טעם לעמוד, אין בזה שום מקור לעמוד, לא צריכים לעמוד, למדו את זה מראש חודש וזו טעות. אבל כל פנים מכריזים, הכרזנו סום הרביעי, סום החמישי וסום העשירי, שביעי וסום העשירי, ותעודה ששון לשמחה, מועדים טובים. סום העשירי זה 10 בטבת. אם חלילה לא יבוא משיח עד יום שלישי, ביום שלישי יש סום התענית של 10 בטבת. ידוע, יש לנו כמה תעניות במשך השנה כולה. חוץ מתענית יחיד, שמעדמים אדם רוצה להתענות, תעניות ציבור שכלל ישראל מתענים, יש לנו כמה תעניות. חמור שבכולם זה יום הכיפורים, שהוא דאורייתא. זה סום שאסור בחמישה דברים וכו'. יש לנו סום כמו כיפור, אבל הוא מדרבנן, זה 9 באב. חומרות שלו כמו יום הכיפורים, אסור מן הלילה לאכול, בין השמשות שלו אסור 24 שעות תענית, לילה ויום, ואסור בחמישה דברים. בשאר התעניות, שהם עשרה בטבת, ג' בתשרי, עשרה בטבת, יוזן בתמוז, הם קלים מתשעה באב. יש לנו סום הכי קל, זה תענית אסתר. מה נפקא מינה בין תענית אסתר לשאר הסומות? תענית אסתר זה לא חובה מדרבנן, וזה לא נתקן עבור שרה שהיראה לישראל, אלא עבור זכר לתענית שעשו בזמן מרדכי ואסתר. שמה זה יותר קל התענית. לכן חתן או בעל ברית שיחל תענית אסתר בתוך ימי חופתו או בתוך יום המילה, בזה הוא פטור מן התענית. אבל בימים האלה, בסום עשרה בטבת ושאר הסומות הדומים לו, גם חתן שבתוך שבעת ימי חופתו, חתן שהתחתן שבוע שעבר ביום שלישי, רביעי, חמישי, ועכשיו ביום השלישי הבא הוא יהיה בתוך שבעת ימי חופה, נחלקו הפוסקים האם הוא צריך להתענות או לא, מסקנת ההלכה שצריך להתענות. על פי דבר הרטב"א בסוף מסכת תענית, שלא באה שמחת יחיד ותתחה סער, סערה של הרבים, כל ישראל בסער, אז לא ייתכן שהוא, נכון שהוא שמח, אבל אי אפשר שהוא ישמח ביום הזה, לכן הוא חייב להתענות. אותו דבר בעל ברית, סנדק או מועל או אבי הבן, חייבים להתענות ביום הזה. מעוברות ומניקות, הן פטורות מן התענית. למה? לדעת מרן, לפי הרמה רק אם הן מצטערות. מרן עובדיה כותב שר שבימינו, שהדור חלש, גם הרמה יודע. על כל פנים לדידן, מן הדין, כל שהיא מעוברת ומניקה, היא פטורה מן התענית. מניקה פירושו שהיא מניקה בפועל, דהיינו מניקה חלב את הילד הנולד. אבל אם היא לא מניקה, לא היא ניקה. ניקה חודש, חודשיים, שלושה, והפסיקה להניק, מחמת חוסר חלב וכדומה, היא חייבת להתענות. אבל בפי שמרן הרב עובדיה עליו השלום, בזמנו, בשו"ת יחווה דעת, שמח על דברי מהרש"ם וכמה אחרונים שאמרו שכל 24 חודש היא פטורה מן התענית כי איבריה מתפרקים. אבל למדד לחיים ארוכים אמר שיבה בזמנו כתב וסנסן ליאיר להוכיח שבאמת היא לא נחשבת חולה וחייבת בתענית. אחרי 30 יום הגמרא אומרת מסכת שבת היא כבר נקראת אפילו לא בגדר חולה שאין בו סכנה. בשבת לא מחלילים עליה שבת היא שום דבר. וגם פה מרן אומר, מניקה מעוברת ומניקה אוכלת בכדי קיום הוולד. שמאמינה זה דבר שתלוי בוולד, לא תלוי בכוח שלה. לכן, אם היא מניקה בפועל וצריכה את האוכל בשביל לתת לילד, הנה כן עמי שפטורה מן התענית. אבל אם כבר לא מניקה, עבר שנה כבר, היא כבר הפסיקה להניק לפני חודש, חודשיים, שלושה, אז היא חייבת. גם מרן עובדיה חזר בו, ידוע. וספר חזון עובדיה, והסכים שלכתחילה היא צריכה להתענות. אלא אם כן היא חלשה, זה משהו אחר. אם היא חלשה, היא לא מרגישה טוב, אז מצד החולשה שלה. אז זה כמו כל חולה שפטור מן התענית. אבל אדם שהוא בריא, אז גם אישה, אפילו שהיא, אורך השם, נועד לילד לפני שנה, הפסיקה להניק, תתענה כמו כלל ישראל. דרך אגב, לדעת שהנקה לילד זה דבר טוב וזה דבר חשוב. גם על פי הבריאות, גם על פי הסוד, הרבי נשחי כותב שיש בזה עניין. כמה שאישה יכולה להניק, אם יש לה כוח, יש לה אפשרות, מסווה חלב שלהם יותר טוב מכל הסוגים האחרים. הכל פנים, אז סתם אדם חייב להתענות. אדם שהוא לא מרגיש טוב, זה פטור מן התענית, לא צריך שיהיה חולה שיש בו סכנה במקרה כזה, כי זה תענית רבנן, לא יחמירו חכמים במקום חולי. אבל אדם בריא צריך להתענות, כי צריך לדעת שהתענית היא תענית לא פשוטה. התענית הזאת של עשרה בטבת זה תחילת הסער, חורבן שהיה לעם ישראל בזמן בית ראשון, בו שמח מלך בבל על ירושלים. דרך אגב, יש בסליחות שאנחנו אומרים ביום התענית, אומרים סליחות אחרי התחנון, יש לנו סליחות, ושמה בזמנו הרב שיחיה הגיע בסליחות, שמה היה חסר עוד חטא, כתוב שמה לפי סדר א' ב', זאב שקל על עריהם, אחר כך כתוב טרוף טורף כלא יסמם, היה חסר עוד חטא, הרב לפני כמה שנים הרבה שנים שהתעורר בעניין ושלח למי ששלח ואמרו לו נכון, בכתבי יד יש שם חנה בחילו עליהם. צריך להוסיף את זה וככה נתפס בסידור שמצליח. מזה התפיסו את זה בסידורים אחרים. יש כאלה ש... אבל צריך לדעת שמי שאין לו בסידור שלו שיוסיף. שם עוד חטא, חנה בחילו עליהם, טרוף טרוף כל הסמם. אנחנו אומרים את זה כי היה שמח מלך בבל לירושלים, וידוע מה שכותב אבו דרם, רבי דוד אבו דרם, שהיום הצום הזה הוא צום קשה, צום שאפילו אם היה חל בשבת, היינו צריכים לצום בשבת. כתוב לך את שם היום, את עשם היום הזה, צריכים לצום בשבת. אמנם מרן הבית יוסף כותב, לא ידעתי מניין לו, להלכה בלב אחי אין נפקא מינה, כי אף פעם בחשבון שלנו היום לא יוצא עשרה בטבת בשבת. אבל אילו היה יוצא, לפי דעתו, הוא אומר זה חמור מאוד, כי זה תחילת החורבן. תחילת החורבן זה דבר חמור. ידוע מה שכותב חתם סופר, יש פה חתם סופר בדרוש לשבעה באדר. גאון חתם סופר כותב, וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, נמצא שבכל שנה ושנה נתחדש חורבן חדש. וזהו בכל פעם כשמגיע אותו יום של עשרה בטבת, שהתחיל אז למעלה משפט החורבן, כמו כן בכל דור ודור יושבים בדין של מעלה וגוזרים החורבן של כל שנה ושנה. כלומר אומר הרב חתם סופר שבכל שנה בעשרה בטבת יושב הקדוש ברוך הוא כביכול עם בדין של מעלה, ורואה מגיע לישראל שיהיו עוד שנה בגלות, או אפשר שנה להביא את המשיח. השם רוצה להביא את המשיח, מחכה שיביא את המשיח, אבל בכל שנה בעשרה בטבת מחדש. חתם סופר, אנחנו לא נוכל להגיד דבר כזה, מי יכול להגיד דבר כזה? אבל חתם סופר עליו השלום, גברה רבה, אמה מלטה, יודע, בעל רוח הקודש בלי ספק, מסופר פעם על חתם סופר, שפעם אחת בזמנו הייתה גזרה על ישראל, המלכות גזרה גזרה, ורצו הרבנים ללכת לבטל את הגזרה. חתם סופר היה באותו זמן כנראה בסוף ימיו חלש, לא יכול ללכת איתם למלך, למושל, באו הרבנים לחתם סופר לקבל את ברכת הדרך. ואז אמר להם הרב, דיבר איתם, זה, אמר להם תיזהרו, לא תעבור על ההלכה. והם התפלאו, אנחנו נעבור על הלכה, הרב חושד אותנו שאנחנו נעשה דבר נגד ההלכה. הלכו למושל. ואז המושל קיבל אותם בכבוד, בכבוד מלכים, יושיב אותם בחדר, ואז הגיש להם כוסות חלב לשתות. כוסות חלב לשתות, אז הם אמרו, מה, חלב, חלבו נוכרי, זה אסור מדרבנן, אסור לשתות אותו, גזירה שמערב בו משהו. אז אמרו לו, אז אמרו, אולי זה הרב התכוון לזה, ראה ברוח הקודש, אנחנו... אז אמרו לו, צלח לנו, אדוננו המלך, אנחנו לא יכולים לשתות. אמר להם, מה זה אתם לא יכולים לשתות? מה יש? החלב שלי זה מהפרות, פה יש לי ברפת פרות. מה, אני יודע שאתם לא שותים חלב, לא גמל ולא ענקה ולא... הנה, יש לי פה חלב פרות. אמרו לו, לא, הבינו שפה הם צריכים להגיד, הם באו לבקש ממנו טובה. אם עכשיו יסרבו לו, אז מובטח שהם יפסידו בעניין. זה מה שראה חתם סופר ברוח קודשה, אמר, לא, אנחנו לא יכולים, מחילה לא יכולים. קרא למשרתת, אמר לה, תגידי, מאיפה הבאת את החלב? אז אמר, נגיד לך, אדוני המלך, אתה אמרת לי שהיום עתידה לבוא משלחת מכובדת, הבאתי חלב, אבל נשפך לי קצת, לא היה מספיק, ראיתי שלא מספיק, יבואו, הלכתי לפה, לשכן, יש לו גמל, יש לו גמלים שם, ולקחתי שם חלב, ואני אומרת לך, זה טעים מאוד, זה משהו, משהו, משהו. אז המלך כשראה את זה, אמר, עכשיו אני רואה שתורת, תורה שלכם זה תורת אמת, אני מבטל את הגזרה מיד. בזכות שהם שמרו על מצוות דרבנן, על גזירת דרבנן, חתם סופר עליו השלום, היה אדם גדול. אז הוא אומר שבכל שנה בעשרה בטבת יושבים בדין של מעלה לדון אם להביא משיח השנה הזאת או לא. רבותיי, אנחנו כבר בגלות הזאת, כבר קרוב לאלפיים שנה בעוונות הרבים. ואנחנו מרוצים, מי לא עושה משיח? מי לא מספה למשיח? מי לא מחכה לו? רואים את התהפוכות שיש בעולם, רואים. אבל בעוונות אנחנו עדיין. בכל זה בעוונותינו. עוונותינו היתו אלף, שעינו העריכו, כסנו וחטאותינו מנעו הטוב ממנו. הדבר תלוי בנו. ובעיקר רבותיי, הדבר תלוי בשנאת חינם. אנחנו נמצאים בפרשת השבוע, פרשה, כל הפרשיות האחרונות זה פרשיות של האחים עם יוסף. אמרו רבותינו, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, כמסת איכה מארץ מצרים, הראינו נפלאות. הגלות האחרונה כמו גלות הראשונה, גלות מצרים. למה ירדו אבותינו למצרים? נכון, הייתה גזירת ברית מן הבתרים, אמת, אבל איך התגלגלו הדברים? פרשת וישב כתוב, ישראל אהב את יוסף מכל בנה, כבן זקונים מולו, ועשה לו כתון טפסים, ואז ויראו אחיו כאותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכילו דברו לשלום, ויוסיפו עוד שנאו אותו. היה שנאה וקנאה בין האחים. נכון שהם שבטייה, עדות לישראל, כולם קדושים, כולם בנים של יעקב אבינו, אנחנו לא מבינים את הדרגות שלהם, אמת, אבל בכל זאת זה כתוב בתורה בשביל ללמד אותנו מוסר השכל. מה שנגרם שאבותינו ירדו למצרים והתגלגלו הדברים איך שהתגלגלו, זה היה מתחיל בגלל שנאת חינם. אנחנו בעוונות, כתוב בכל הספרים הקדושים, שהיום אנחנו הדבר המעכב את הגאולה בעיקר, יש לנו הרבה דברים לתקן. הדבר המעכב ביותר את הגאולה זה העניין של שנאת חינם. אנחנו חיים, לפעמים אדם ושכן שלו גר איתו בבניין 20 שנה, 30 שנה, לא מסתכל עליו בגלל דבר מסוים, בגלל שהוא מעדה אחרת, בגלל שהוא בשיטה אחרת, בגלל, לא מדבר איתו, לא אומר לו שלום, רואה אותו ברחוב, כמה אנשים בתוך המשפחה שלהם, אם זה בגלל ירושה, אם זה בגלל סיבות מסוימות, קרה איזה מקרה, חלילה יש פירוק משפחה, אנחנו לא מדברים אחד עם השני, זה לא מדבר עם דוד שלו, זה... למה רבותיי? אנחנו, איך אנחנו רוצים שיבוא משיח כשאנחנו עדיין אוכלים חלילה זה את זה? כשאנחנו, אתה לא בדעה שלי, אתה לא מחשבה שלי, לא בהנהגה שלי, לא מהחסידות שלי וכן הלאה, אני לא איתך. למה אנשים הולכים ברחוב, לא אי אפשר להגיד שלום, אתה מכיר מישהו מהשכונה שלך, מהרחוב שלך, תגיד לו שלום, מה יקרה לך? רבי יוחנן מקדים שלום לכל אדם, אפילו נוכרי בשוק, אנחנו אפילו האחים שלנו לא. למה? כולנו בעיני איש אחד, אנחנו, כנים אנחנו. אנחנו כולנו צריכים להיות באחווה ואחווה. אב שיש לו כמה בנים והם שונאים אחד את השני, כמה אהב יש לו סער שהם לא בסדר אחד עם השני. כשיש אהבה ואהבה בין האחים, איזה שמחה יש להורים. זה השמחה הכי גדולה. יעקב אבינו עליו השלום ויחי יעקב פרשה הבאה, 17 שנה שהיו לו הכי טובים בחיים שלו. 130 שנה מסכן סבל, משנה מגוריים, מעט ורעים וכו'. מה השנים הטובות שהיו לו? כשהיה במצרים, כשנח, ראה את כולם באהבה ואהבה ושלום ורעות. זה הדבר הכי טוב שיש. כביכול, אבינו שבשם שמיים הקדוש ברוך הוא אוהב את כל אחד מישראל, כולנו, כולנו אחים, כולנו, לא משנה איך הוא לובש, לא משנה מה המנהגים שלו, לא משנה מה הדעה שלו, חמור רבותינו בית שמאי ותילל, אפילו שהיה ביניהם מחלוקת, היה ביניהם הרבה מחלוקות, אבל לא נמנעו בית שמאי מלישא אנשים מבית הלל לקיים מה שנאמר והאמת והשלום אהבו. כולם היו באהבה ואחווה. מחלוקת יכולה להיות מחלוקת לשם שמיים, אבל לא מחלוקת בגלל פלוני ואלמוני. שמעתי רמז יפה, פרשת השבוע. ויסה האחד מאיתי, ואומר אך טרוף טורף. כשיסה האחד זה אחדות, כשיוצאת מעם ישראל, חלילה אך טרוף טורף. זה מגיעה הגלות, זה מגיעה הסער. כשיש אחדות זה הדבר הכי טוב בעם ישראל. הדבר הכי משובח, שהקדוש ברוך הוא הכי אוהב בזה, אם זה מה שגרם את החורבן. בית שני היו בו תורה, היו בו מצוות, היו בו חסידים, היו בו צדיקים, היו בו גאונים. אבל בכל זאת בעוונות נחרב, ולא רק שנחרב, אלא 2,000 שנה של גלות, מה שלא היה בבית ראשון, היו עבירות חמורות מאוד. אחרי 70 שנה נגלו. אנחנו פה, בעוונות הרבים, לא נגענו. למה? בגלל עדיין שנאת חינם. אנחנו מחויבים לאהוב אחד את השני, לכבד אחד את השני. לא משנה מה דעתו, לא משנה מה הוא סובר, לא משנה איך הוא לובש, לא משנה איך הוא מתפלל. זה דבר לחוד, אתה יכול להעיר לו, אתה יכול להגיד שלפי דעתך טועה, אבל לסנוע אחד את השני, לאכול אחד את השני, בגלל זה חלילה, באים עבדים השלובן ופורקן מן ידם. כשמה היה בחורבן בית שני, כשנלחמו היהודים אחד עם השני, באו אחרים ולקחו להם את המלכות, נחרב הבית. באים אחרים ועושים נגד התורה ונגד השם ונגד משיחו, כי אנחנו לא בסדר, האשמה היא רק בנו. איך אמרו האחים הקדושים כשראו מעשה של יוסף היום, אמרו אשמים, אבל אשמים אנחנו על אחינו. האשמה היא בנו. בורא עולם מחכה לגאול את עם ישראל כל שנה. כל שנה מחכה לגאול את עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא בניו, מה אני חסר? מה אני מבקש מכם? וכי הקדוש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני חסר משהו שאתם צריכים לתת לי? לא, לא מבקש מכם כלום. רק שתהיה אהבה ואחווה ביניכם, זה מה שבורא עולם עושה. רבותינו אומרים במדרש, כל מה שקרה אצל האחים ויוסף, ככה קרה גם כן לסיון לעם ישראל. המדרש מונה הרבה דברים. זה אהב את יוסף, הקדוש ברוך הוא אוהב שערי סיון, זה שנאו אותו ושנאו אותו. המדרש מביא דבר, 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 דבר. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא, כשהאחים נגלו ליוסף, כתוב בפסוק, ואת יהודה שלח לפניו ליוסף, להורות לפניו גושנה, אומר גם כן, הקדוש ברוך הוא ישלח, הנה אנוכי שולח מלאכי לפניך, שולח מלאכי, הנה דרך לפניי, הקדוש ברוך הוא שולח, שולח לכם את אליה הנביא, השם שולח, עם ישראל, השם, יש בעם ישראל, ברוך השם, הרבה תורה, הרבה יראה, הרבה חסד, הרבה דברים טובים, הנה רק עברנו עכשיו חנוכה, בחנוכה כמה עם ישראל הדליק נרות, רבותיי, אם נתבונן רק במספר הנרות שעם ישראל הדליק בארץ ובעולם כולו, כמה שמן זית שפכו, כמה עשו. רבותינו אמרו, אנחנו קוראים בשירת הים, אני מסיים, רבותינו קוראים בשירת הים, אנחנו קוראים כל יום בשירת הים, נטית עם עינך תבלעם או ארץ. המצרים כשטבעו בים, אומר הפסוק, תבלעם או ארץ, זכו לקבורה. אומר השיעי, למה זכו לקבורה? המצרים מגיע להם קבורה, כל מה שעשו, בגלל שאמרו, אסבע אלוקים היא. בגלל שהודו פעם אחת זה מעט השם יתברך, אומר הקדוש ברוך הוא, לא אכלו, לא אכלו אותם הדגים. תבלעם או ארץ, זכו לקבורה. מצרים עשו דבר אחד, פעם אחת הם אמרו, כמה עם ישראל זועק שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, כמה פעמים אמרנו בימים נוראים השם מלך השם הוא האלוקים, כמה עם ישראל קיבל מלכותו, יש לעם ישראל הרבה זכויות, הרבה דברים טובים, רק מה? חסר לנו, יש דבר שמעכב. אם נתקן בעזרת השם את השנאת חינם, נבטל את השנאת חינם מן העולם. מספיק, אני ואתה, אנחנו כולנו בני איש אחד, כולנו אוהבים אחד את השני, כולנו יודעים לדרוש ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. לא רק לשיר את זה, לחיות את זה. מקבל עליי מצוות עשה שלא אהבת לרעך כמוך, כן. אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי. אהבה ואהבה ביחד, גמטריה 26 שם הוויה. השם, גם אם עם ישראל לא בסדר, עושים עבירות, אומר הפסוק, השוכן איתם בתוך תומאותם. גם בתוך התומאה הקדוש ברוך הוא מוכן. חבו עשבים, אפרים, מנח לו, אפילו בשעה שהם עובדים עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתם. אבל כשהם חלילה חלק ליבם, אתה יהיה שם, וכשיש חילוק, כשיש פירוד, השם לא עושה את זה. השם לא יכול לראות כביכול שיש בינינו פילוגים ומחלוקות ושנאה. נתקן בעזרת השם יתברך את השנאה, נבטל את השנאה מעלינו, נאהב אחד את השני, ואז בעזרת השם, עשרה בטבת הזה, הקדוש ברוך הוא יושב ומפלא של מעלה, יגיד, הגיע הזמן גאולתכם מספיק, אמרו חכמים במדרש, כמו שבאחים נראו אל יוסף ובכו, שנאמר וישנשק לכל אחיו ויבקע להם, אז ככה לעתיד לבוא גם כן, יהיה בעזרת השם הגאולה תהיה בבכי, שנאמר בבכי יבואו ותחנונים מובילים. אומר הרב יפה תואר, צריך לדמות את זה ליוסף, נו, אז בבכי, כתוב בפסוק בכי, אלא אומר, קשה בפסוק, הגאולה תבוא, הגאולה תבוא בשמחה, למה מבכי? עונו ליעקב שמחה, ברעיניו סעולה, נבוא הגאולה, יבוא משיח, כולנו נשמח, למה מבכי? אומר הרב, לא, מה המדרש לומר, זה לא בכי של סער, זה בכי של שמחה, כשהאחים נגלו ליוסף אחרי 22 שנה, התחבקו והתנשקו ובכו בכי של דמעות של שמחה, ככה לעתיד לבוא, פסוק אומר, הנני ואותה מארץ הצפון, חיבסתים ירקת הארץ, מה מעבר פסי אחריו, יולדת יחדיו, קהל גדול יבוא, הנה, מבכי יבוא, ותחנונים מובילים, וכולי. זה יהיה בכי של שמחה. גם בהפטרה של השבת, שתמיד יחלה בעשר, סמוך לעשרה בטבת, מה כתוב בפסוק? קח לך עש אחד, כתוב עליו ליהודה, לבני ישראל חברה, וקח עש יוסף, כתוב עליו, וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעש אחד, והיו לאחדים בידיך, והיו כולם. אומר הקדוש ברוך הוא מספיק, ושר הקנאת אפרים ושרורי יהודה יקרתו. אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יסור את אפרים. בינינו אהבה ואחווה, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם, שפטי ילכו, חזרו משפטי התורה למקומם, ויבוא הגואל, וימלוך עלינו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, וקרוב, אמן, כן יהיה לעשות.
קדושים אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה, אליהו, ישעיהו, ברוך, ישמור, יעזור, מסור, אסתר, הכל, הקהל הקדוש הזה, ילדים קטנים, אלה שפה, ואלה שומעים, בכל מקום, אשר קוראים וכולי, וכדען ברך את חול, וזכי את חול, ירניכם בטוב, שעותיכם בין ימים, ויהיה ביניכם, בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות, וזכות יבוא הגואל, קרוב, חודש טבת, לשון טוב, שבעזרת השם השם יטיב אותו, ויהפוך לנו את הימים האלה לששון ושמחה על מועדים טובים, והאמת והשלום אהבו, נשמע, נזכה לשמוע, בשורות טובות, ישועות ונחמות, כל שופר של משיח, אמן כן יהיה לך.
אמן, תודה רבה.